הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות עבודה זרה בפרק שני. בפרק הזה הרמב"ם מדבר תחילה על עיקר הגדר של איסור עבודה זרה, אחר כך הוא מדבר על האיסור לחקור אחרי העבודה זרה, ללמוד את דרכיה, להסתכל בצורתה וכדומה, ואחר כך על האיסור לאדם לחקור בכל מיני דברים מופלאים שהוא לא מבין אותם כפי שצריך, ואחר כך על החומרה של איסור עבודה זרה, ומכיוון שאיסור עבודה זרה דומה לעניין גידוף שמו של השם, הרי הרמב״ם בחלק האחרון של הפרק מביא את פרטי הדינים של מגדף. פותח הרמב״ם בהלכה א', עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך, ולא גלגל מגלגלי השמיים, ולא כוכב, ולא אחד מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שמהם הקדוש ברוך הוא יצר את כל הנבראים בכדור הארץ, ולא אחד מכל הנבראים מהם, ולא אף אחד מהנבראים עצמם שנמצאים פה על פני האדמה. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוקים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה, כפי שלמדנו בפרק הקודם, שאנוש ואנשי דורו ידעו שהשם הוא מנהיג את העולם, והם עבדו את הכוכבים, משום שהם חשבו שהם שרים גדולים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה שיחלקו להם כבוד. גם אחד שעובד את הכוכבים בכזו צורה, הרי זה עובד עבודה זרה. ועניין זה הוא שהזהירה תורה עליו. ואמרה בספר דברים, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. כלומר, שמה תשוט בעין לבך, שמה תשוטט בהתבוננות בלבך, ותראה שאילו הם המנהיגים את העולם, והם שחלק השם אותם לכל העולם. הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח מיוחד, כבוד מיוחד, לשמש, לירח ולכוכבים, להיות חיים ואהובים ואינם נפסדים כמנהגו של עולם. הם לא כפי כל הנבראים שבעולם, שהם חיים בצורה זמנית, ואילו השמש, הירח והכוכבים הם מנהיגים את העולם בצורה קבועה, ואם כן הקדוש ברוך הוא נותן להם כוחות מיוחדים וכבוד מיוחד, ואז תחשוב ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדם, ושהקדוש ברוך הוא עצמו רוצה את זה, ובעניין הזה ציווה ואמר, הישמרו לכם פנפתי לבבכם, אנחנו אומרים בפרשת ויהיה עם שמוע, כלומר שלא תטעו בעירור הלב לעבוד אלו, להיות סרסור, דיינו מתווך, ביניכם ובין הבורא. אז עיקר האיסור של העבודה זרה, לא לחשוב על נברא כלשהו, במיוחד הנבראים הגדולים, כשמש והירח, לחשוב שהם מתווכים חלילה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. האיך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה? ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נהרר בה, ולא בדבר מדבריה של העבודה זרה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, אפילו בדמות שעושים כאן למטה לצורה של הכוכב או המזל, אסור להסתכל אפילו באותה דמות. הדבר הזה אסור שנאמר, אל תפנו אל האלילים, ומזה אנחנו למדים על כל האיסור ללמוד בענייני דרכי העבודה זרה ולהסתכל בצורתה. ובעניין הזה נאמר בספר דברים, ופן תדרוש לאלוהם למור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה האיכי, אף על פי שאין אתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר ועשה כן גם אני. האיסור הוא על עצם העובדה שהאדם לומד ובודק את דרכי העבודה זרה, ותם האיסור, אומר הרמב״ם, מחשש שתבוא בסופו של דבר גם אתה להיגרר ולעבוד את אותה עבודה זרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכל הלווין האלו, כל הלווין שהוא הזכיר כעת בהלכות האלו, כמו פן טיסה עיניך השמיימה, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ופן תדרוש לאלוהם למורך יעבדו, ואל תפנו אל האלילים, אז כל אותם לווין הם בעצם בעניין אחד, ולכן נחשבים רק ללאו אחד במניין האיסורים, והוא, העניין של כל הלווים האלה הוא, שלא ייפנה אחר עבודה זרה. וכל הנפנה אחריה, בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. בדרך כלל ללמוד עליה זה לא כרוך במעשה, ולאף שאין בו מעשה לא לוקים עליו. אבל אם הוא עושה את זה באופן של מעשה, לדוגמה, שהאליל מכוסה בבגד והוא מסיר את אותו בגד כדי להביט בו, הרי הוא מקבל מלכות. ולא עבודה זרה בלבד, הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. מוסיף הרמב״ם כעת עוד איסור נוסף, לא רק שאסור לחשוב אחרי העבודה זרה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, אותה מחשבה עלולה לגרום לו לערער דברים אצלו ביסודות האמונה, מוזרים אנו שלא להעלותה ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, שלא נפנה דעתנו לחשוב על זה, ונחשוב ונמשך אחר עירורי הלב, מפני שדעתו של האדם קצרה, דעתו של האדם היא מוגבלת, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריה, את האמת על להמיטתה, רוב האנשים לא יכולים להשיג היטב. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, והוא יחשוב על כל מיני כאלה עניינים גבוהים, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, הוא יגרום לחורבן על ידי זה שהוא יכניס את הדעות הכוזבות שהוא יגיע אליהם, הוא יפיץ אותם בין האנשים. כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה. זאת אומרת, לפעמים הוא יבדוק את העבודה זרה, האם יש בה ממש או לא, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, באחדות הבורא, שמה הוא, שמה אינו, שמה הקדוש ברוך הוא אחד, ושמה חלילה לא. מה למעלה ומה למטה, מה למעלה מהשמיים, ומה יש למטה מהארץ, מה לפנים ומה לאחור, מה היה לפני שנברא העולם, ומה יהיה אחריו, מה יהיה בזמן שאחרי העולם שלנו. ופעמים בנבואה שמה היא אמת, שמה היא אינה, ופעמים בתורה שמה היא מן השמיים, שמה אינה, ואינו יודע המידות שידון בהן עד שידע האמת על בוריה. הוא לא יודע את הכללים הנכונים, את מידות ההיגיון, איך באמת בודקים דברים כאלה כדי להגיע אל האמת, ונמצא יוצא לידי מינות, ובסופו של דבר יגיע לידי אפיקורסות, לידי כפירה בקדוש ברוך הוא. ועל עניין זה הזהירה התורה, ונאמר בה בפרשת ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, דעתו המוגבלת כאמור, וידמה שמחשבתו משג את האמת. כל אחד יתבונן בדברים הגבוהים והמופשטים האלה, והוא יחשוב שכפי שהוא מבין, זוהי האמת, וזה מה שהתורה אוסרת. כך אמרו חכמים, מביאה הגמרא במסכת ברכות, אחרי לבבכם זו מינות, ולא תטור אחרי לבבכם, זה לא לטור אחרי מחשבות הלב, שהוא עלול להגיע לאפיקורסות. ואחרי עיניכם זו זנות, זה כבר איסור נוסף, כאשר האדם מביט בדברים שאסור להביט בהם, וזה עלול להביא אותו לידי עבירה. ולאו זה, אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, זה כל כך מדרדר אותו, עד שכבר בגלל זה הוא יפסיד את העולם הבא שבו, אין בו מלכות, מכיוון שהוא רק בהירורים ומחשבות, אין כאן מעשה. וכאן הרמב״ם עובר לדבר על החומרה של איסור עבודה זרה, אחרי ש... בסיכום ההלכות הקודמות, הרי תחילה הרמב״ם דיבר על ההגדרה של איסור עבודה זרה, שלא לקחת את גרמי השמיים וכדומה כמתווכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא מדבר על האיסור ללמוד על העבודה זרה, להסתכל בספרים או להסתכל על האליל עצמו, ואחר כך על האיסור גם לא לחשוב על כל מיני דברים מופשטים שלמעלה ושלמטה ושהיו ושהיו, כי הדבר עלול להביא את האדם לידי אפיקורסות. וכאן, בהלכה ד', מביא הרמב״ם את החומרה הגדולה של עבודה זרה, של איסור לעבוד עבודה זרה. מצוות עבודה זרה כנגד המצוות כולן היא שקולה, שנאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות, ומפי השמועה למדו, הלכה למשה מסיני, איש מפי איש שמו ממשה רבינו, שבעבודה זרה הכתוב מדבר, והוא קורא לעבודה זרה, ולא תעשו את כל המצוות. הלמדת שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנצטוו הנביאים, מאדם ועד סוף העולם, זאת אומרת בכל הזמן שהיה ושיהיה. מאיפה אנחנו יודעים שעבודה זרה היא לא רק שקולה כנגד כל המצוות, שאת זאת למדנו מ"ולא תעשו את כל המצוות", אלא גם מכל מה שנאמר לכל הנביאים, שנאמר מיום, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, בהמשך של אותו פסוק, הרי נאמר שזה גם כולל את כל מה שהשם ציווה מתחילה ועד כל הדורות. וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנצטוו הנביאים, מאדם ועד סוף העולם, והוא עיקר כל המצוות כולן, לדעת שהקדוש ברוך הוא לבדו, מנהיג ומנהל את העולם, וכל מה שנעשה כאן, נעשה על ידו. הלכה היא, ישראל שעבד עבודה זרה, הרי הוא כגוי לכל דבריו. האיסור של עבודה זרה הוא כל כך אמור, שיהודי שעובד עבודה זרה הוא נחשב ממש כגוי, ואינו כישראל שעובר עבירה אחרת שיש בה סקילה. גם על עבודה זרה האיסור הוא סקילה, אבל עבודה אחרת שיש בה החיוב סקילה, הרי היא לא בחומרה כל כך גדולה, כי אז הוא רק נחשב למומר לאותה עבירה. אבל יהודי שעובד עבודה זרה הוא נחשב כגוי לעניין זה ששחיטתו פסולה, היין שלו זה יין נסך, הוא לא מצטרף למניין ועוד. אף על פי שיש דברים, כמו שאם הוא מקדש הקידושין שלו קידושין, יש דברים שהוא כן נחשב בהם ליהודי. מוסיף הרמב״ם, מומר לעבודה זרה, גם אם הוא פעם אחת עבד עבודה זרה, הרי הוא מומר לכל התורה כולה. וכן המינים מישראל, שתכף הרמב״ם יסביר מה זה, אינם כישראל לדבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם, שנאמר במשלי, כל באיה לא ישובון, לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. המינים, אותם אלה שמגיעים לכזה מצב של אפיקורסות, למחשבות כל כך גרועות, הרי לעולם אי אפשר לדעת האם הם עשו תשובה שלמה, כי התשובה שלהם יכולה להיות זמנית ולא גמורה, ולכן אנחנו לא מקבלים אותם. אם כי צריך לומר שבינם לבין הבורא, כאשר הם עושים באמת תשובה אמיתית, ורק הם יודעים והקדוש ברוך הוא יודע, הרי תשובתם מתקבלת, כפי שרמב״ם כותב במקום אחר. והמינים, מי הם אותם מינים? הם אתרים אחר מחשבות ליבם, בסכלות, בטיפשות, בדברים שאמרנו שהרמב״ם דיבר על זה בהלכה קודמת, שהם חושבים על כל מיני דברים, אם הם כאלו או אחרים, דברים שנמצאים למעלה או על אחדות השם וכדומה, מערערים בכל הדברים הללו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכיס, כדי להכיס את הקדוש ברוך הוא, בשעת בנפש מתוך זלזול בנפש בכל העניינים האלה ביד רמה, מתוך עזות מצח, וגם עושים את זה בפרסום, ואומרים שאין בזה אבון. ואסור לספר עמהם, אסור בכלל לדבר איתם, ולהשיב עליהם תשובה כלל, אפילו לא להשיג השגות על הדברים שהם אומרים, בכלל לא ליצור קשר איתם, גם הדבר עלול לגרום לאדם להיסחף, וגם אותם אלו שכבר נמצאים בתוך אותו עניין, הרי הוויכוחים איתם רק מגבירים את דעתם באותו עניין, ובדרך כלל הם לא מתקנים אותם. שנאמר, כתוב במשלי, ואל תקרב אל פתח ביתה. ומחשבה של אפיקורוס לעבודה זרה. אותו אפיקורוס, כל מחשבתו זה לעבודה זרה, ולכן אם הוא שחט לדוגמה, הרי שחיטתו אסורה, מכיוון שהוא בטח מתכוון לשם עבודה זרה, וכך בדברים דומים. וכאן עובר הרמב״ם לעוד נקודה בכל העניין של עבודה זרה. הלכה וב, כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת, אף על פי שלא עבדה, הוא לא עבד אותה, הוא רק מודה שהיא אמת, הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא. עצם העובדה שהוא מודה בעבודה זרה שהיא אמת, הרי זה גידוף גדול לקדוש ברוך הוא, זלזול גדול בקדוש ברוך הוא. ואחד העובד עבודה זרה, ואחד המגדף את השם. וכעת מוסיף הרמב״ם שגם אחד שעובד עבודה זרה במעשה בפועל, גם זה נחשב לגידוף לקדוש ברוך הוא, שנאמר, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, נפש שתעבוד עבודה זרה במזיד, את השם הוא מגדף. זה גידוף לקדוש ברוך הוא. לפיכך, תולין עובד עבודה זרה כמו שתולין את המגדף, ושניהם נסכלים, מכיוון ששניהם באותו עניין, לכן אלו שני המקרים היחידים בתורה שיש על זה עונש של תליה. לאחרי שסוקלים, הרי תולים את הגופה. בתורה כתוב כי כללת אלוקים תלוי בנוגע למגדף את שם השם, ועובד עבודה זרה שכול כמוהו. ומפני זה אומר הרמב״ם, כללתי דין המגדף בהלכות עבודה זרה, שהרי הם קשורים אחד לשני, וששניהם כופרים בעיקר, הם כופרים בקדוש ברוך הוא. ולכן כעת מונה הרמב״ם את דיני המגדף. הלכה זין, ואילו הם דיני המגדף. אין המגדף חייב סקילה, עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות, שהוא א' ד' נ' י'. וודאי אם הוא מפרש את שם י' כו' כי א' ד' נ' י' זה איך שקוראים את י' כו' כי, ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים. הוא כאילו אומר שבאחד מהשמות שאינם נמחקים, שזה כל אלוקה אלוקים וכדומה, השמות שאסור למחוק אותם, אז הוא אומר שאחד מהשמות האלו יקלל את שם אדני או את שם הוויה, שנאמר ונוקב שם השם. כתוב בתורה בעניין של הסקילה ונוקב שם השם, הכוונה היא מפרשת שם השם, על השם המיוחד חייב סקילה, ועל שאר הכינויים בעזרה, ועל כל שאר הכינויים של הקדוש ברוך הוא, הרי זה רק בלב ומלכות, וכינויים כולל לא רק את השמות שאינם נמחקים, אלא גם חנון ורחום וכדומה. ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא על שם י' כו' כי, שרק אם הוא מגדף את שם י' כו' כי, רק אז יש את הסקילה. ואני אומר, אומר הרמב״ם, שעל שניהם הוא נסקל, גם על שם אדני, מכיוון שאדני זה הצורה שבה קוראים את י' כו' כי. צריך להגיד שכאשר הרמב״ם אומר ויברך אותו, הרי כמובן הוא משתמש בלשון נקייה כלפי הקדוש ברוך הוא, והכוונה היא לגידוף. הלכה חטא, הזרה של מגדף מניין, הכלל הוא שאין עונשים אלא אם כן מזהירים קודם. איפה נאמר בתורה הזרה? שנאמר אלוקים לא תקלל, אף על פי שבפשטות זה הולך על דיינים, הרי מזה נלמד גם לב על גידוף של הקדוש ברוך הוא. וכעת מתאר הרמב״ם איך בית הדין עובד בעניין הזה של בירור המצב של המגדף. בכל יום ויום בודקים את העדים בכינויים, יקה יוסי את יוסי. לא רוצים לחזור על כללת השם שוב פעם, שהעדים יגידו בפירוש מה היה, ולכן במהלך המשפט הרי בודקים אותם בכינויים, במקום יקה שם השם את שם השם, הרי אומרים יקה יוסי את יוסי, שזה גם ארבע אותיות, ויוסי גם זה בגימטריה 86, כמו הגימטריה של שם אלוקים. נגמר הדין כאשר כבר גמרו את כל חיקורי הדין ורוצים לגמור את הדין, צריכים כבר עכשיו לשמוע בפירוש. אי אפשר להרוג אדם רק לפי סימנים, הרי חייבים לשמוע בדיוק מהעדים מה היה, ואז מוציאים את כל האדם לחוץ כדי שלא יחזרו על ברכת השם בפני המון עם, ושואלים את הגדול שבעדים ואומרים לו, אמור מה ששמעת בפירוש. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים ולא מאחים. והעד השני אומר, אף אני כמותו שמעתי, לא צריך לחזור עוד פעם, וראוי שלא לחזור עוד פעם על כללת שם השם. ואם היו עדים רבים, צריך כל אחד ואחד מהם לומר, כזה שמעתי. הלכת ת, מגדף, מקלל שם השם, שחזר בו בתוך כדי דיבור, אינו כלום, ולא מועילה לו החזרה, אלא כיוון שגידף בעדים נסכל, אף על פי שבכל התורה כולה אפשר לחזור בתוך כדי דיבור, רגידוף שם השם נעשה דבר כל כך אמור, נעשה כבר בטח בהכרה ברורה ואי אפשר לחזור בו. מי שגידף את השם בשם עבודה זרה, הוא אמר שעבודה זרה תקה או תקלל את שם השם, קנאים פוגעים בו והורגים אותו, קנאים לשם השם הם יכולים להרוג אותו, ואם לא הרגו קנאים ובא לבית דין, אינו נסכל עד שיברך בשם מן השמות המיוחדים, בית דין סוקל רק כשהוא מקלל בשם השם. הלכה יהוד, כל השומע ברכת השם חייב לקרוע, ואפילו על ברכת הכינויים חייב לקרוע, שאין על זה סקילה, אבל לקרוע צריך על זה לאות אבל על העניין הכל כך נורא, והוא שישמענה מישראל. רק אם שומעים את זה מיהודי, אז הדבר חמור שבעתיים. אחד השומע, ואחד השומע מפי השומע, חייב לקרוע, גם אם מישהו סיפר על כך שהוא שמע שמישהו בירך את שם השם, הרי השומע מהשומע גם חייב לקרוע. אבל השומע מפי הגוי אינו חייב לקרוע. זה פחות חמור. ולא קראו אל יקים ושבנה כאשר הם שמעו את רב שקה, שר הצבא של סנחריב, שהוא גידף את שם השם, למדוע הם קראו, אלא מפני שרב שקה היה ישראל מומר. כל העדים והדיינים סומכים את ידיהם אחד אחד על ראש המגדף, ואומרים לו דמך בראשך, שאתה גרמת לך. ואין בכל הרוגי בית דין מי שסומכים עליו, אלא מגדף בלבד, שנאמר וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, הסמיכה היא עניין מיוחד במגדף.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.